grande Xuxinha, o senhor vai se
pensar.
אחרי זה אני אקח את הגמרות מאוזיל, נמצאים פה. הוציאו את הגמרות מאוזיל, לפעמים, הוציאו כבר את הגמרות. תקפו עליי שאני אגיד כמה מילי הקדמה. אז תמיד כשדברים על החסידות מדברים על העניין של הרגש, ההתלהבות וזה. למשל, כל הדוגמאות של הסיפורים, הסיפורים הידועים, מחלים, בגילת נילה, נכון? הסיפור שלה היה אחד שראו אותו, שהוא רוצה לעשות למה למען הקושבור, הוא לא יודע הרבה, אז הוא היה קופץ, זאת אומרת, הקושבור, אני אוהב אותך, מה אני אעשה, מה אני אתן לך, אני אתן לך את זה, אני אתן לך את זה, זה מה שאני יכול לעשות, אני קופץ, קפץ, אין צריק למעלה למטה, זהו נתן מתנה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הדגש הוא על הרגש, נכון? וידוע, והיה אחד שכבר הפריע לו, והוא כבר סבל מזה, בשמיים הקפידו עליו, הוא הסיפור שהרבה יותר קדום, על אחד שיהודי פשוט ששמע בדרשה של מהרב, שהוא דיבר על לחם הפנים, אז מה הוא אמר? אוקיי, הוא חשב שזה רעיון. הוא היה שם שתי את לחם הפנים ביום, ביום, כל יום שישי, שם ליד ארון קודש. מה היה? הגיע השמה שם, ראה, וואה, איזה חלות כאלו טובות, הלך את זה על עצמו, והוא חשב, כן, הקדוש ברוך הוא באמת, הוא אוכל את החפנים. עד שבסוף היה רב אחד ראה את הסיפור הזה, ואמר לו, מה אתה עושה? זה השמה שאוכל את זה, אתה עושה צחוק מה זהו. אז הוא הפסיק, ואז הוא אמרו לו מהשמיים, אתה עשית כזה דבר, אוי ואבוי אליך, ואוי ואלה שם. אז כל אחד שרואה את הסיפור הזה, אומר על עצמו, מה שחשוב זה הרגש, ההתלהבות, נכון? אבל בואו, אולי נעשה את זה הפוך. עכשיו, בעל התניה אומר באיזה מקום, זה לא כמו שאנשים חושבים, לא כמו שהחשוב שעבריך חושב שהעיקר זה התענוג. העיקר זה המעשה, לא, 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 לא התענוג. לעשות את המעשה של מצווה, זה הדבר הכי חשוב. אז אם ככה, אם נגיד שמה שחשוב לעשות את המצווה זה הכי חשוב, אז מי אומר, אז לכן יהודי פשוט חשוב בתורת החסידות, לא בגלל הרגש שלו, לא התמימות שלו, בגלל שמה שחשוב זה מעשה המצווה, ואדם הפשוט גם עושה מהמצווה. מה זה משנה לי שהוא לא עושה מצווה עם דברים עמוקים? מה זה משנה? אבל הוא עושה מעשה מצווה. אז מכיוון שמה שחשוב זה המעשה, לא דברים אחרים, אז אדם פשוט עושה מעשה מצווה, אז מה הבעיות? זה מאוד חשוב. עכשיו, אם ככה גם כן, יכול להיות שמעשה מצווה זה מה שאני יכול לעשות. אני לא יכול ללמוד כל יום, רק 5 דקות ביום, מצוין. אני לא יכול ליטול אולף כמו שאני יכול לעשות. אז מה שאני עושה טוב, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר משהו לקפוץ על הסלע, אני לא יכול יותר בזה, אני לא יכול... כל הדברים האלו, או אותו ילד הזה, שניגן בחליל בנעילה, זה מה שאני יכול לעשות. אז זה המעשה שאני עושה. אז מי אומר שהדגש זה על הנשמה והרגש? אולי הדגש דווקא הפוך על המעשה, שמה שחשוב זה המעשה, ומעשה זה לא משנה אם אתה חשוב או לא חשוב, לא חשוב מה הכוונות שלך, לא חשוב אולי זה לא על פי הלוכה, עשית את מטב הזה, מה שאתה מסוגל לעשות. אז אני רק נותן לכם חומר למחשבה לחשוב, שהעניין הזה, מה פה המסר, האם המסר פה על הפוך, על הנשמה והרגש, הפוך, המסר הפוך, שמה שחשוב זה המעשה, מה שאני יכול לעשות עשיתי, נגמר, מה הסיפור?
זה היה 3 שיעורים עכשיו. אתה ב5 דקות נמצאת את זה. אנחנו עבדנו 3 שיעורים. זה הוויכוח, יש פה...
הסיפור, מה רוצה הסיפור הזה לבטא? עד היום חשבתי תמיד, זה בא לבית על הנשמה, על הפשוט. לא, אולי הפוך, הפוך, על המעשה הפשוט, הטכני, אני יודע, נקרא לזה.
אבל התניא הזה זה חשוב, כי זה בעצם סותר את השיטה שלו לתמיד. אם מעניין לראות את זה בתוכו, כי בדרך כלל הוא...
אני
ראיתי בתואר הבור חיי שרה? אני רוצה לראות עם תוכו.
וזה חוי
שרה,
איך קוראים לו? גויול קאן כתב הרבה מאמרים על זה ראיתי. שמה שחשוב זה מעשה, המעשה, המעשה, המצווה, זה מה שחשוב. הפוך, אני הייתי אומר בחב"ד, יגידו רק הפילוסופיה, הוא אומר הפוך, מה שחשוב זה המעשה, המצווה.
מה שהייתם לי.
כן, כן, זה אחרי המהפכה בחב"ד, כן, אמרנו שנדבר על זה. נדבר על זה פעם, על המהפכה שקרה בחב"ד מאז הרבי האחרון. אני עכשיו, אני יכול להגיד את זה בתיאוריה. זאת אומרת, זה ממש מעניין, כן? מה שבעצם זה, בניגוד למה שראינו עד עכשיו בשיטה של חב"ד, שהכל צריך קשור ל... ולכן כל הספר היא באה להגיד שיש כאלה שהם בינוניים והם יישארו בינוניים. גמרנו, והם לא יכולים לעלות יותר מעבר לזה להיות בינוני. כן? כי אם זה תלוי בהשכלה ודברים כאלה, אז יש הבדל בין אנשים, אי אפשר לשנות את זה, יש הבדל בין אנשים, כן? אז, אבל זה קצת מעניין, זה אני רוצה להגיד, אולי אני אגיד את זה במאמר מוסגר, זה תיאוריה שלי. אין לי, יש איזה מאמר שהרבי בעצמו אמר, כשבתחילת הנוגה שלו, הרבי האחרון של חב"ד. תיאוריה שלי, למה הוא שינה? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים היום בחב"ד, אנחנו אומרים, אז כל העניין של מצוות מעשיות בפועל, מאוד חזק הוא הכניס, שתשימו קופות צדקה בכל מקום, ושליחויות לכל מקום, שיהודים יניחו תפילין, זה... עכשיו, זה ברור שכשעשו את השליחויות, אז זה ברור שכל שליח הוא מוותר, הרי ודאי אם הוא היה בקראון נייטס עם כל החבר'ה, אז הוא מוותר על דברים שהוא היה יכול... כן, זה הרבה יותר קשה להיות בתאילנד, ומאשר להיות בתוך חברה שכולם לומדים חסידס וכולם זה. אז יש פה איזה ויתור מסוים, למה? לצורך גדול. אז כאילו זה סוג של מהפכה. והתיאוריה שלי אומרת, זה אני לא, אני צריך לשאול את המבינים בזה. שבחב"ד, כל דבר, הם נתנו לזה חשיבות. הרי אפילו למספר של הבית של הרבה, יש לזה משמעות. לימולד, לכל דבר יש משמעות. עכשיו, אצלהם כל הזמן מדברים על, הרבס מדיברו על הנשיאים, יש שבע נשיאים, כאילו, מהבלטניה, המיטה לרבה, הצמח צדיק, הרשב, מרש, הרשב, רייץ, והרבה האחרון, שבע רבס. עכשיו, בספירות, כשאנחנו מדברים על ספירס, אז זה חסד, גבורות, תפרס, חב"ד זה הכללי, אבל בספירות זה חסד, גבורות, תפרס, יסויד, מלכוס. זאת אומרת, הספירה השביעית היא ספירה של מלכוס. עכשיו, אם מסתכלים אצל הרבה האחרון, אתם רואים שהוא כל הזמן מדבר על השוור, השוור, את הכבית לך, הוא לא קרא בעצמו, הוא לקח איתו לציון של השוור שלו, וכל הזמן, אז בעולם הקבולה, יסוד זה הסוף של המידות שמשפיעות. זאת אומרת, כל המידות זה מידות שמשפיעות, שנותנות. יסוד הוא הצינור שכל האור מהעולמות העליונות מגיעות, ואז מלכות זה כמו כלי שמקבל. אז זאת אומרת, מלכות, הספירה האחרונה זה כאילו ספירה שמתאימה לעולם העשייה, לעולם שלנו, שהוא מקבל מהעולמות העליונים. אז כאילו הרייץ הוא שישי, אז הוא היסוד. עכשיו, אז המלכות תמיד צריכה להיות מחוברת ליסוד. כן? אחרי זה ברגע זה כאילו העולמות העליונים, העולמות התחתונים. ברגע שהעולמות העליונים מחוברים לתחתונים, לכן תמיד המלכות צריכה להיות קשורה ליסוד. אז אני חושב, התיאוריה שלי, שהרב מחב"ד הבין, שכיוון שהוא כאילו כנגד הספירה השביעית, כנגד מלכות, אז ההדגשה עכשיו צריכה להיות, הקדוש ברוך הוא לא סתם עשה אותו רב. אז מה צריך עכשיו התפקיד שלו להיות? התפקיד שלו צריך להיות להדגשה בענייני מלכות. וענייני מלכות זה הכוונה ענייני עולם העשייה. אז המעשים, וזה גם מסביר גם כן את זה שהוא היה כל כך מקושר כל הזמן לשוור, זאת אומרת כל הזמן, כי אסור להפריד, המלכות צריכה להיות תמיד מקושרת למידה שמעל זה. אז, והוא מדבר על זה, יש מאמר ששיב אלוך, שהוא מדבר על זה כאילו שההנהגה שלו היא סוג של, כאילו ביטול של מה שהיה עד עכשיו. כי יש פה, הוא הבין שצריכה להיות איזה מהפכה, ורואים את זה היום בחב"ד. רואים את זה היום בחב"ד, אם הייתם מסתכלים על האלטכסידים, אז הם היו יושבים בבית סמדרש כל היום, בארבע עמס שלהם, מתפללים כל היום, הם היו מנותקים מן העולם, היו פרושים מן העולם, לא היה להם, היום זה בדיוק הפוך, חב"ד נמצאים בכל מקום, חב"ד, הכי בעולם העשייה נמצאים, הכי בכל מקום הם יהיו, אם צריכים שזה יהיה באינטרנט, אז הם יהיו באינטרנט, איפה שאפשר הם יהיו. כיוון שזה, אני מבין שזה איזה מהפכה שהוא הבין ש... אז יכול להיות שהיום בחב"ד, אני לא יודע היום בחב"ד איך כבר מתייחסים לכל הנושא הזה, אבל אצל בלטניה אנחנו נראה שכל הספר בנוי על זה שזה לא ככה, אלא שיש ההשכלה היא מרכז העניינים, ומשם אתה יכול להתחיל לפתח. ההשגות בראש הן מרכז העניינים, ומפה אפשר לפתח. אז פעם שעברה ראינו, אנחנו עושים בתניה ומי שדעתו קצרה, בהקדמת המלקט, בתניה הרגיל, זה בעמוד, פה יש לי גם את זה וגם את זה. זה זה בעמוד ד' בתניא הרגיל, זה באמצע, לקראת סוף העמוד כתוב, מי שדעתו קצרה להבין דבר יצא. אז אני רק נגיד בקיצור מה שראינו, כי אנחנו צריכים לראות עכשיו משהו מעניין מאוד. הוא אמר בעצם שאת כל, בעצם יש בעיות, הוא פירט שורה של בעיות שיש כשבן אדם כותב משהו מעבר לזה שהוא מוסר את זה מפה לפה. כן, הרי הוא, כשהוא כתב תניה, הוא מסביר שמכאן ואילך הוא לא רוצה שאנשים יגיעו אליו לדבר איתו על, על כל השאלות שלהם בעבודת השם. הוא אומר, אני כבר מכיר את כולכם, כן, עד כדי כך, אבל תניה אומר, אני מכיר את כל האנשים של המדינה פה, ואני יודע את כל הקושיות שלכם, אז אני עכשיו הולך לכתוב ספר שמתאים לכל, לכל הקושיות שלכם. כן, ושאלנו, כבר דיברנו על זה, אז איך זה מתאים לנו? כן, זה שאלת זה, איך זה, אם זה, הוא כתב את זה לאנשים מסוימים, ושהוא מכיר את הבעיות שלהם, אז איך זה, איך זה ספר שהוא נהיה ספר לתמיד? זה ספר שהיה צריך להיות רק לדור שלו, לאנשים שהוא הכיר. אז זה הוא הסביר. אבל צריך להבין את הרקע לדבר הזה. זאת אומרת, בהתחלה זה היה שהיו מגיעים לשאול אותו כל הזמן שאלות, ואז הוא אומר, אולי נקרא מי, עוד הפעם, מי אח ביודי, בעמוד, זה בעמוד ד', בתחילת הקטע, אח ביודי. אח ביודי הוא מקריקה, פה הוא כאילו מסביר למה הוא כן יכול לכתוב ספר, למרות שיש הרבה חסרונות בכתיבה של ספר מעבר לזה שאני מוסר את זה בעל פה, כן, כמו שדיברנו שבוע שעבר. אך ביודי הוא מקריקה מן את כל אחד ואחד מאנשי שלומנו שבמדינתנו וסמוכות שלה, ברוסיה הלבנה, אשר היה דיבור של חיבה מצוי בינינו. זאת אומרת, דיברנו כבר, אתם היה לנו דיאלוג כבר בינינו, וגילו לפניי כל תעלומת ליבם ומוחם בעבודת השם, התלויה בלב. זאת אומרת, הם כבר אמרו לי את כל הבעיות שלהם, את כל הקשיים שלהם, את כל הדברים שלהם, עליהם תיטוף מילתי ולשוני את סופר בקונטרסים אלו. הנקראים בשם ליקוטי אמרים, דיינו, אני מדבר דווקא אליהם, כן, אז זה כבר הייתה הבעיה של שבוע שעבר, לא נחזור אליה. שאם זה בעיה לאנשים ספציפיים, איך זה הופך להיות תורה לכולם? אמרים מלוקטים פי ספרים ופי ספרים קדושי עליון נשמתן עדן המפורסמים אצלנו, וזה אמרנו שזה בעיקר מנחם מנדל מויטפסק, שזה באיגרות, כמו שהוא אומר, מהם נרמזים לחכימין, חכמים יכולים להבין את זה, באיגרות הקודש מרבותינו שבארץ הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, שזה מנחם מנדל מויטפסק, ששלח איגרות, מי שרוצה את זה, יש ספר איגרות, הבעל התניא ובני דורו, שהוציא יהודי מבני ברק אילמן, ספר חשוב מאוד להבין את ההיסטוריה, בכלל, כל המחלוקת הזאת, משם מתחיל ההבנה של המחלוקת, כי שם יש את כל האיגרות. יש שם הרבה איגרות של מנחם מנדל מויטפסק, באבוי דס השם, שהוא שלח לזה. וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש, שמעתי אותו, כשהוא היה עדיין פה, ביותם פה עמנו, וכולם, כל מה שאני כותב, זה תשובות על שאלות רבות, אשר שואלים בעצה כל הנש דמינתנו תמיד, כל אחד לפי ערכו להשיט עצות בנשם בעבודת השם. להיות, למה אני כותב את זה עכשיו? כי אין הזמן גרמה עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפריטות. אין לי עכשיו זמן, עכשיו כל אחד יגיע אליי, אני אדבר איתו, אין לי זמן. עכשיו נראה עוד הרבה יותר חריף. וגם השכחה מצויה, זאת אומרת, אני אדבר איתכם, אחרי זה תשכחו, תחזרו אליי עוד הפעם. אז חבל. על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות, כל השאלות שיש לאנש דמינתנו, למשמרת, לאות, להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בינינו, ולא ידחוק עוד להיכנס לדבר עם מי ביחידות. הוא לא צריך כבר להגיע אליי, כי בהם ימצא מרגוע לנפשו, ויצא נכונה לכל דבר הקשה אליו בעבודת השם, ונכון יהיה ליבו בטוח בהשם, גומר בעדינו. כן? זאת אומרת, מהספר הזה הוא יכול לבטוח בהשם, שכבר יהיה לו פתרון לכל כל הבעיות. בואו נקרא עוד קטע, ואז נראה את זה. ומי שדעתו קצרה להבין דבר יצא מתוך קונטרסים אלו, וגם כן, הקטע הבא שאנחנו הולכים לקרוא, זה התחלת המקור לעניין של משפיעים בחב"ד. בחב"ד יש עניין שאין בחסידויות אחרות, כן? שבדרך כלל חסידויות אחרות, מה שמקבלים זה מהרבה. בחב"ד יש כאילו שתי דרגות, יש רבה, אבל חוץ מזה יש משפיעים. ולכל אחד יש מקושר לאיזה משפיע מסוים, שהוא משפיע עליו בעבוד יש השם, ממש כמו רבה, רק בדבר מסוים. זה מתחיל כבר מבעל התניא. כי בעל התניא ברגע שהוא כתב ספר, והוא לא רוצה שיגיעו אליו, נו, אז מה קורה למי שלא יבין את הספר? אז חייבים שיהיה, כמו שישרוי, היינו בפשס ישרוי, יש שרי אלפים, שרי וכולי, זאת אומרת, אנשים שהם מבינים יותר, והם יכולים כל אחד לפי, אז זה כבר מתחיל מפה. ומי שדעתו קצת דבר יצא מתוך קונטרסים אלו, יפרס שיחתו לפני הגדולים שבעירו, האנשים ש... והם יבוננו, כן? הם יסבירו לו, ועליהם בקשתי, הוא אומר, הוא פונה למשפיעים, והוא אומר להם, שלא לשום יד לפה להתנהג בענווה ושפלות של שקר חס ושלום. זאת אומרת, אם יגידו הם ענבים, ענבה ושפלות, זה שקר. הוא כנודע עונש אמר על מונה הבר. זאת אומרת, כן, הגמרא אומרת שמי שיכול ללמד ולא מלמד, אז נוח לו שלא נברא. וגודל השכר ממאמר הזל על הפסוק מאיר עיני שניהם השם. זאת אומרת, הוא בא, אומר להם, זה לא רק שאתם, אתם לא מבזבזים את הזמן שלכם בזה שאתם, כן? הוא אומר להם, אתם לא מבזבזים, בזה ש... כי מאיר שניהם השם. זאת אומרת, בזה שאתם תלמדו את אחרים, אתם תבינו גם כן יותר טוב. כן? אז, אתם, אז יש פה זה. כי יאיר השם פניו עליהם אור פני מלך חיים, ומחיי חיים מזכינו ויחיינו לימים אשר לא ילמדו איש את רעהו. זאת אומרת, הרי בכלל כל הדבר הזה שאחד צריך ללמד את השני, הוא חיסרון, הוא חיסרון של, 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 של זמננו. זאת אומרת, אחי, מה?
מה צריך להיות?
הנה, כי לעתיד לבוא, לא ילמדו עוד איש את רעהו, כולם, כל אחד יכול לדעת מעצמו את השם. אז זאת אומרת, בזמן הגלות, בזמן, עד שמשיח יגיע, יש לנו חיסרון שזה חייב להיות ככה, כן? יש לזה איזה משהו מאוד יפה. משהו, קורח, מה אמר למוישה רבינו? כל העדו כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תסנסו על קהל השם? זאת אומרת, מה זה הדבר הזה שיש חילוקים? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל אחד ואחד, אז כולם צריכים להיות שווים. נכון? זו הטענה של קורח. אומר רשי, קורח שפיקח היה, נכון? הוא היה פיקח, מה ראה לשטות זו? מה הוא ראה להגיד כזאת שטות שמה, שכולם שווים? תשובה, הוא ראה ששמואל הולך לצאת ממנו, שמואל הולך לצאת ממנו, אז הוא חשב שהוא יכול להגיד את הטעות. מה זה קשור? הוא טען, כולם קדושים. זאת אומרת, אין היררכיה, אין אחד שמלמד ואחד שמקבל. מה אתה אומר? הוא יצא כמו ששמואל, ראה שמואל שיצא ממנו. אז התשובה היא שבעצם הטענה שלו היא נכונה לזמנים מסוימים. זאת אומרת, הטענה הזאת היא שכל העדה כולם קדושים, כמו שאומר הבעל התניא פה, יבוא זמן שזה יהיה מתאים לכולם, זה יהיה באמת נכון, כולם יהיו קדושים. ואין, לא צריך שאחד ילמד את השני, כולם יהיו בדרגה שווה. עכשיו, שמואל כתוב שהוא היה נער לובש אפוד בד. זאת אומרת, כתוב שהוא ישן בקודש הקודשים, והוא אפילו שהוא לא היה כהן, הוא לבש בגדי כהונה. ככה כתוב, נער לובד אפוד בד, שהוא לבש בגדי כהונה. זאת אומרת, מה קורח אמר? קורח אמר, אני רוצה להיות כהן, נכון? למה? כי כולם מישהו... אתה אומר, יש לארון איזה קדושה, נכון? מה אנחנו אומרים? שלארון יש איזה קדושה מיוחדת שישראלים לא יכולים להיות להם. אז אתה אומר, לארון הוא קדוש בקדושת כהונה, אני לא. לא, אני גם רוצה. עכשיו, מה איתה אותו? איתה אותו שהוא ראה ששמואל באמת הנכד שלא עשה את זה, זה התשובה. שמואל לבש בגדי כהן גודל, למה שמואל עשה ככה זה שאלה, אבל הכל פנים, היה לו מקום... יש מקום לטענה הזאת, הטענה הזאת היא לא טענה מופרכת, הטענה הזאת היא שאומרת שצריך להיות שוויון, למה? כי בתוכם השם, כי השם נמצא בכל אחד ואחד, אז זה נכון, זה אמור להיות באמת ככה, רק השאלה לאיזה זמן זה מתאים, אז לכן הוא אומר, נכון, זה, כרגע זה המצב, אין מה לעשות, יש חילוקים בבני אדם, אבל השם יעזור שנגיע לזמן שכבר לא נצטרך להגיע גם לזה. אגב, זה קשור לפורים קצת, כי אפשר להגיד, כתוב, קורח שפיקח היה, נכון? בפורים אנחנו אומרים שצריך להגיע להיות שיקור עד מה? שהוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, צריך להיות שוויון אפילו בין המן למרדכי בפורים. עד כדי כך, לא רק שכל העדה כולם קדושים, אלא אורו אומון וברוך מרדכי צריך להיות שווים. זה איזה גילוי עצום שיכולים להגיע אליו בפורים. אז רש"י אומר ככה, קורח שפיקח, איך אומרים ההפך משיקור? בארמית.
פיקח.
פיקח, פיקח ושיקור זה הפוך. כאילו, if you want to say drunk, זה שיקור. Not drunk, איך אומרים לא שיקור באנגלית?
מה? Sober.
Sober. Sober, בלשון חז"ל זה פיקח. אז אומרים לו ככה, אתה פיקח, אתה לא שיקור, זה לא פורים. אז מה אתה אומר טענה כזאת מוזרה? בפורים אתה צודק. כשמגיע האור של פורים, אז שמה לגבי, לפורים זה צודק. למה? שמה אנחנו אומרים, אין אפילו הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. שמה מתגלה כזה אור שהכל שווה. זה קדושה שמתגלה בפורים, אבל אתה פיקח, זה לא פורים היום. אז מה אתה אומר כזאת טענה? זה סתם בדרך הזה. יפה. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין את הרקע ל, 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 לסיפור הזה. זאת אומרת, בהתחלה היו מגיעים לבלטניה כולם, וזה, ואז הוא שינה את זה עם הספר הזה. אז פה נראה, זה בתוך אגרות בלטניה. נראה איזה... אז פה זה נקרא, בחב"ד קוראים לזה תקנות ליזנה. ליזנה זה הוא היה לפני שהוא הגיע ללדי, כן, איפה שהבלטניה היה, הוא היה בליזנה, והיו מגיעים אליו, אז הוא תיקן תקנות, והוא היה צריך לחזור עליהם כמה פעמים על התקנות האלה, כי אנשים לא הקשיבו לו. אז פה יש כמה דברים מעניינים מאוד, בכלל איך הוא מביא, מה התפקיד של צדיק, ונראה בניגוד לשיטה של ראינו, ובכלל מה היה הרקע, אז תראו את ההתחלה. אחר דבר השלום וחיים, תשתפך נפשי בשלתי, ובקשי שטוחה ופרוסה לפני כל אהבי וראי. כל אנשינו בכלל, ובפרט הגבאים, הופעת המתעסקים בקודשים, הגבאים דרץ הקודש. כן, שהם היו ממונים בכל קהילה, זאת אומרת, בכל קהילה היו...
מי כתב את זה?
זה בלטניה, זה מכתב שהבלטניה כותב לחסידים. זה לא בספר, לא, זה איגרת שהוא שלח לכל החסידים, בתוף קופנון ג' היה, אחרי זה תוף קופנון ז' עוד איגרת, יש כמה איגרות שהוא שלח בנושא הזה, זה נקרא תקנות ליזנה. אז הוא אומר, עליהם הוכפלה בקשתי בכל לב ובכל נפש, להשגיח בעין הפקיחה, לפקח פיקוח נפשי ממש, לעצור בעם השם הנוסעים למחננו. זה ממש פיקוח נפש בשבילי, שכולם מגיעים לפה כל הזמן, ממש פיקוח נפש. ולהזהיר בנפשם שלא להיות לי למורת רוח, ולעוגמת נפש בנסיעה שלא בזמנה ראוי, אשר יבאר למטה. זאת אומרת, אחרי זה הוא אומר, תקנות מסודרות, איזה שבתות מותר להגיע, איזה חגים מותר להגיע, וגם כשמגיעים, מתי מותר להיכנס, מתי אסור, יש תקנות מפורטות, אבל אנחנו רוצים לדעת רק את הרקע. ולבקש מהם, בין מאנשי עירם, בין מהיישובים הסמוכים להם, בין שהם מאנשי עיר אחרת ונוסעים דרך עירם, בין שהם חדשים ובין שהם מהאנש הישנים, להזהירם בעזרה כפולה ונוראה, שלא יעברו בנסיעתם על אחד מאלה הדברים הנאמרים באמת וצדק, להראותם את תק מכתב זה. אז פה זה חלק מהתקנות. עכשיו אנחנו צריכים לעקוף עד ונלעתי ניסו בסוף הקטע. אז פה זה כמה תקנות, איזה שבתות מותר, איזה שבתות לא. ונלעתי ניסו, אין לי כוח לסחוב את זה, אני לא יכול. במכתב גודל המרירות אשר ממררים את חיי ממש, כן, תראו לשון חריפה, אותם הנכנסים לפרש שיחתם ביגונם, בכבודם ובעצמם, בהרחבת הביור. זאת אומרת, הם מסבירים לי באורך עד כמה זה קשה ועד כמה יש להם את הבעיה הזאת. למה? כדי להכניס בעומק לבבי צערם וצרתם, השם ירחם. זאת אומרת, הם רוצים שזה יגע לי ללב, אז הם מפרטים עד כמה הבעיה שלהם קשה, שהם ירבצו לי על הלב כל הזמן. וגם לשאול בעצה בדברים שאין בהם צער ומרירות כלל, נילאתי ניסוע בלבול במוח וביטול העבודה. זאת אומרת, זה מפריע לי, כל הדברים האלה זה מפריעים לי, כל אחד מגיע לי עם הצרות שלו, זה מפריע לי. וביטול עבודה, מעמיק מחשבתי ודעתי בעומק העניין, כדי להשיב דבר על אופנו. זאת אומרת, כל אחד מגיע, אני צריך כל דבר לחשוב, אני לא יכול סתם לזרוק תשובה, וזה, אני לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד. מריבוי העניינים הרבים והעצומים של כלל הנש. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, וכן, מיד אחרי שהוא מתלונן, הוא לא רוצה, אז הוא ישר מברך אותם, כן? יוסף השם עליכם ככם, וברך אתכם ברכת שלום, לישב בבתיהם בשלום, בשובה ונחת, שועת עולמים. עכשיו, מה היה הרקע לסיפור הזה? זאת אומרת, למה באמת... מי שמכיר את החסידים הרוסיים, בשונה מחסידים, יש בדיחה שאומרים אצל חסידים. שיש שלוש סוגים של חסידים. יש חסידים רוסים, חסידים פולנים, וחסידים הונגרים. אוקיי? מה ההבדל ביניהם? אם רבא מגיע לחסיד רוסי, הוא אומר לו, קפוץ מהגג. בסדר, הוא הולך, קופץ מהגג. הוא לא שואל שום דבר, הולך, קופץ מהגג. חסיד פולני שואל את הרבא, האם הרבא מתכוון ממש לקפוץ מהגג, או שזה משהו זה? הרבא אומר לו שזה כן, אז הוא קופץ. חסיד הונגרי, הרבא אומר לו קפוץ מהגג, אז הוא אומר, קודם הרבא יקפוץ, אני קופץ אחריו. אז זה בדיחה שיש בה אבל אמת. זאת אומרת, ליחס שהיה בין חסידים ללטאים, לחסידים לרבס במקומות שונים, זה היה בדרגה אחרת. עכשיו, ברוסיה, החסידים היו ממש, הסיפורים שיש שם בין חסידים לרבס, זה, היה שם הרבה אנשים מאוד מאוד פשוטים, זאת אומרת, היה אנשים שהם יקרים, אבל הם לא היו עושים שום דבר בלי רבי. עכשיו, אנחנו נראה את זה עכשיו עוד שנייה בקטע, אני רק רוצה להגיד את זה ברקע. כשבשלום קרלין היה ברוסיה, אז הוא, ההנהגה שלו, א' כל, היה הרבה מויפסים. היה מויפסים שם בצורה קיצונית, משהו מאוד בגילוי, והיו מגיעים אליו, עיקר היה לו שאלה, האם למכור את הפרה ולקנות 3 עיזים או לא. אז כל העיקרים היו מגיעים לרבא ולשאול את הרבא האם למכור את הפרה כדי לקנות עיזים וכל זה. זה היה ההנהגה. עכשיו, כשבשלום קרלין היה ויכוח מי יהיה המנהיג ברוסיה, בסוף זה הוכרע שהבלטן יהיה המנהיג. אז בשלום קרלין עזב, הלך ללודמיר. כן, זה היום באוקראינה. זאת אומרת, זה לא רוסיה הלבנה, זה לא... אז הבלטני, אבל מה קרה? אבל נשאר עם אותם חסידים. את החסידים, את האנשים לא החליפו. את הרבא החליפו. שלחו את ירושלים מקרלין, השאירו את כל האנשים. עכשיו, כל האנשים הגיעו גם, כן, המשיכו. א' כל, הם חיפשו מויפסים. זאת אומרת, הרבא עשה להם מויפסים, אצל ירושלים מקרלין היה מויפסים בגילוי, ונראה, בחבד לא אהבו את זה. ודבר שני, שאלו על כל, התרגלו שכל דבר צריך לשאול את הרבא. אז מילא, היו מגיעים אליו אלפי אנשים, כולם, והוא לא יכל לסבול את זה, הוא לא יכל לסבול את ההנהגה הזאת שנשארה מירושלים מקרלין. עכשיו תראו איך הוא רומז את זה, הוא רומז את זה ממש בעדינות, א' כל, בהתחלה כאילו הוא אומר שזה בעצם, ירושלים מקרלין יכול לעשות את זה, אני פשוט לא יכול לעשות את הסוג ההנהגה הזאת, אחרי זה תראו בהגעה, שאני חושב שהיא לא נשלחה, ששם הוא מסביר שבעצם הוא חולק עם ירושלים מקרלין בצורה של ההנהגה. כן? עכשיו, הוא לא כותב בשלום מקרלין, אבל הצדיקים, הצדיק שהיה לפניו שמה, ושבעצם הרגיל את הציבור לכזה סוג של הנהגה, זה היה בשלום מקרלין שהיה שמה לפני זה. אז תראו את הקטע הבא. והנה ידוע נאמנה. כי כל אהבה וראה אשר נפשי חביבה עליו כנפשו. אילו הייתה לו ידיעה, זאת אומרת, כל החסידים שלה, אילו היו ידיעה בתחילה, מה הוא עושה לי בשאלת צרכה ועצות מרחוק? זאת אומרת, הוא היה, מה זה גורם לי? היה יכול בוודאי למצוא בנפשו הפקרות זו הקלה להשליך יבוא אל השם, יעשה הטוב בעיניו. זאת אומרת, הוא היה צריך למצוא בנפש שלו את התכונה הזאת לסמוך על הקודש ברוך הוא. לא כל דבר מגיעים לרבא. תסמוך קצת על הקודש ברוך הוא. מה, הקודש ברוך הוא זה כלום? מה צריך להגיע לרבא? ולא להטרידני ולבלבלני בעיניו. אך, כי נדבה מקצת אנש דמיון שווה ודבר כוזב, זאת אומרת, הם חושבים משהו אחר. הרחוק ממני כרחוק מזרח ממערב. לאמור לנפשי, כאמור על נפשות הגדולים אשר בארץ המפורסמים, השם עליהם יחיו. זאת אומרת, הם חושבים, אני כמו צדיקים אחרים. עכשיו, הוא לא אומר מי הצדיקים, אבל מה שהוא מתכוון זה הצדיקים האלה. אשר אין מתפעלים בנפשותם מידיעת הריבוי מאורעות שונים בפגיעי הזמן. זאת אומרת, הם לא, זה לא גורם להם בלבול. יכולים, כולם מגיעים, מספרים להם את כל הבעיות שיש להם עם בית מרזח ועם הקרצ'מה של הגוי וזה, וזה לא מפריע להם שום דבר בעבודת השם. ובלא לב ולב ידברו בם. אז מה פירוש? הם חושבים שאני אותו דבר. אך מה יתרון לבעל הלשון מדבר גדולות? הרי מה, אני סתם יחשיב את עצמי ככה, ולב יודע מרת נפשו השפלה בשורשה באמת למיתו, וערך נפשי עליי לערך בערכי, זאת אומרת, משחק מילים כאלה, וליבי רואה חושית. זאת אומרת, אני ממש רואה, שאני רואה בחוש ממש, הבלבול הגדול במוחי, רבות העיתים. זאת אומרת, זה כל כך גרוע בשבילי, וכמה פעמים אני מואס בחיי ממש במדרגה הזו. אני כבר ממש לא יכול לחיות עם ההנהגה הזאת. והוסכם כמה פעמים, תראו מה זה, הוסכם בליבי פעמים רבות לעקור שיחים משכני מדינה זו. אני כבר לא יכול לסבול את האנשים פה. אני רוצה לעבור למדינה אחרת. כבר כמה פעמים חשבתי שאני לא יכול, אני לא יכול לזה. אך אני מצפה לישועת השם לפקוח עיני העברים, ויתן בלב כל השומעים דברי אלה, וקבלם באהבה ורצון, ואילי רצון עם הפי. אני מקווה שיקבלו אותי. כן? מה? זה... זה שאלה טובה, זה לא בדקתי. זה תוף קוף נון גימל. אפשר לבדוק מתי יצא הדפסה הראשונה, בואו נראה. זה שאלה טובה. זה כנראה היה במקביל. בואו נראה.
כן, כן.
תוך שימפי
אלף. כן,
תוך שימפי אלף.
כן, כן.
איפה? כתוב איפה זה הדפסה הראשונה? בואו נראה. מה?
זה אומר להם משנת ה-200 תף שינהגים.
הנה, בואו נראה.
200, זה הרבה יותר מוכר.
תוף קוף נון ווב. בסלוויטה, הנה. תוף קוף נבוב, אני רואה פה מהקדמה. להדפסה בעיר סלוויטה, וביום חף כסלב, תף קוף נזיין. חף כסלב, תף קוף נזיין, אתם שומעים?
זה 3 שנים לפני.
לא, לא, תף קוף נזיין. כן, כן, זה תף קוף נגים זה לפני. כן, יפה. זה קף תף קוף נגימל. בשנת תף קוף נזיין, חף בכסלב, יצא פעם ראשונה תניה בעולם. זה לא יצא כמו שלנו, זה יצא רק החלק הראשון. זאת אומרת, אז זה לפני.
למה זה לא
לפני? מה? לא. זה מכתבים שהוא כתב סתם לציבור. זה בעצם המכתב שם רק נועד לסדר באיזה שבתות תגיעו, באיזה שבתות לא תגיעו. אבל זה מראה את הרקע, זה מראה את הרקע. מי שרוצה יכול לראות, לחשבן את זה עם ה... הרי כתוב שם בנוסח של הדפס הראשון, פשוט זה קשה לחשבן לי עכשיו. כתוב, השנה כתובה במילה. איך זה כתוב? בדף הראשון, אם אתם רואים, כתוב בסלוויטה, כי קרוב אליך הדבר, בעוד בשנת, כי קרוב אליך הדבר מה מפיך לבך לעשתו, אז כתוב שם חף, למד, רי, שין ובב. כמה זה? קיצור, צריכים לחשבן את זה, אבל הם כותבים פה, אני רואה שהם כותבים, שבתף קוף זין, בכסלב, חוף כסלב, יצא פעם ראשונה תניה. אז זה, לפני הספר הזאת, כנראה שככה, כנראה שבאמת זה מה שהיה. בהתחלה הוא חשב שיעזור התקנות האלה, וזה יעזור. בסוף זה לא עזר, אז הוא היה צריך לכתוב את תניה, כדי שזה, אולי זה יעזור שאנשים יפסיקו להגיע. מעניין, זו שאלה טובה, שקצת מסבירה פה את הרקע.
אז... יפה שהוא חשב שהעיקרים באותה תקופה
יכולים לקרוא תניה, אז... כן, טוב, זה לא היה כולם, כמובן, לא היה, היה אנשים גם גדולים וגם זה, אבל יש פה שתי נושאים, יש פה גם בענייני עבודת השם שאין לו כוח, וגם שאלות בעניינים של מה בכך, זה נראה. עוד פעם, יש פה שתי נושאים, יש פה נושא, גם בעבודת השם לא היה לו כוח שכל אחד יפרט את כל הבעיות שלו בעבודת השם, כי זה יכביד עליו, ועוד שאלה, מה הגישה, האם אפשר לשאול רב או צדיק בענייני עולם הזה? זה משהו שרב אמור לענות על זה או לא? מה אתם אומרים? אני רוצה לעשות, שאלה אם לעשות ביטוח צד ג' על הרכב שלי, או להישאר עם ביטוח חובה בלי צד ג', זה השאלה. עכשיו השאלה, אם אני אלך לצדיק, אז מה? האם יש לזה משמעות? מה, בגלל שהוא למד גמרא? בגמרא לא מבואר, עד כמה שידוע לי, פעם אחרונה שבדקתי, לא מדובר על ביטוח צד ג' וגם לא על ביטוח צד חובה. אז זה לא שהוא יכול להגיד, תראה, בסימן זה, זה כתוב ביטוח צד ג', לא כתוב. אז השאלה אם יש כזה מושג שפופולרי בשנים האחרונות, שנקרא דעת תורה. זאת אומרת, דעת תורה זה אומר, אני כבר יודע מה התורה רוצה, ומילא גם יש לי דעה בענייני צד, ביטוח צד ג' וזה. אז זה השאלה, האם יש כזה דבר. נראה מה, עכשיו, זה, היום זה כמעט אי אפשר להגיד את זה, אבל נראה עוד שנייה מה בלתן יוחז, וזה באמת חלק מהנושא של הוויכוח. אבל... כן. לא, לא, לכולם היה תקנות, אסור להגיע, גם החדשים, גם ישנים, יש לזה גם כמה, יש עוד איגרת אחרי זה, לא הדפסתי את הכל. אבל התקנה הייתה לכולם, בדיוק איזה שבתות להגיע, וגם בשבתות שמגיעים ושומעים הרי תוירה, הרי הוא היה מוסר תוירה כל שבת. אבל אז אל תיכנס אליי, אתה יכול לשמוע את מה שהוא אמר בתוירה, כן, הספרים תוירה וזה, אבל אל תיכנס אליי לשאול, היה פרטים שלמים איך אפשר להיכנס. עכשיו עוד קטע אחד, והנה, אף לפי דמיון הכוזב עולה על רוחם. זאת אומרת, גם לפי מה שאתם חושבים, שבעצם אני כמו הצדיקים האלה, כמו זה, לערב את הבר ולגדולי הדור המפורסמים, שיחיו אין דמיונם עולה יפה. כי שם, רובם ככולם השם יאריך ימיהם ושנותם בנעמים, הנה משכן כבודם במדינה אחת, בעיירות סמוכות וקרובות. שלא ברחוק מקום כל כך בין אותם. זאת אומרת, שם יש הרבה צדיקים, באוקראינה, שהם גרים אחד קרוב, וכל הרבס של צ'רנובל, וכל הרבס קרובים. אז מילא, והקל מהלב, ונסו איתם במסע העם. זאת אומרת, כן, אז אחד, חלק הולכים אליו, חלק הולכים אליו, לא כולם מגיעים לבן אדם אחד. אבל ברוסיה הלבנה שבלטני נשאר יחיד, אז מה, כולם הגיעו אליי? והנה לו, מי גדול ממשה רבינו שאמר, איך אשא לבדי? והנה, לא הייתה עליו צורכי ציבור הנוגעים אל הכלל, ולא ליחידים, כי אם לדון... בעיניהם במשפטי התורה, זאת אומרת, הוא בכלל לא התעסק בענייני גשמיות. אף אחד לא בא לשאול את משה רבינו על ביטוח צד ג', זה מה שהוא אומר. באו לשאול אותו רק מה ההלכה, אז זה ממש תוירה. הרי אי אפשר לדעת את התוירה אז בלי משה רבינו. משה רבינו הוא נותן, הוא מביא לנו את התוירה מהקדוש ברוך הוא. אז אפילו בדברים כאלה, משה רבינו לא היה לו כוח, אפילו בדברים כאלה.
אבל אולי יש צד שני של בכוח, שאפילו הם מסכימים שיש דס, משהו מושג של דס טוירה, אבל יש כמה שאלה אם זה כבוד אצל מי ששואל, אם אולי מסכימים שיש דס
טוירה. לא, לא ראינו עדיין את הקטע הזה, את הקטע הזה זה הקטע פה. בינתיים הוא אומר, הוא לא אומר משהו מהותי, הוא אומר, תראה, אני אין לי כוח, הם יכולים. בינתיים, הוא לא אמר משהו מהותי שיש לו איזה ויכוח. הוא רק אומר, תראה, הם יכולים להתעסק, כמו שהוא אומר, בפיגי הזמן, אין להם, זה לא בעיה להם, פיגי הזמן לא בעיה להם להתעסק עם זה. אני, זה קשה לי. עכשיו הוא אומר, אפילו בתורה עצמה, שזה דין תורה, הוא אומר, כמו שאמרו חז"ל, דדין היינו תורה, שמי שיושב בדין תורה זה כמו שהוא לומד, והוא אחד מעמודי העולם, ועם כל זה אמרו חז"ל, כי תעלה על דעתך שמשה רבנו יושב ודן כל היום כולו? תורתו מתי נעשית? מה הכוונה תורתו? הרי משה רבנו ידע כל התורה, דיינו, מלהתבודד ולהתבונן בינו לבין עצמו בדברי תורה ששמע מפי הגבורה. צריך להתבונן בזה, מה עם ההתבוננות? מתי משה רבנו? זה שמשה רבנו יודע את מה שהקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מספיק, הוא צריך להתבונן בזה, כי זה גורם את כל ההשגות.
עד שבא יש לו, אז זה באמת מה שהיה.
מה?
עד שבא יש לו, כן? זה מה שהיה, אבל לא רק את זה. הדין תורה זה חלק מלימוד התורה.
כן, נכון, זה מה שהוא מביא, שדין תורה זה חלק מלימוד התורה. אף על פי כן אנחנו רואים שבסופו של דבר משה רבינו הסכים איתו עם ישרוי ולא יכל באמת למרות שהוא שלח אותו מיד אחרי זה, כן? נתן לו עצות, בסדר, לך, טוב מאוד, רעיון טוב, אבל לך מפה. בסדר, זה היה, אבל בסדר, זה אומר את זה דרך אגב, דברי ישראל ממוזיץ'. אומר את זה, הוא אומר, אתה בא להגיד עצות לצדיק, בסדר, עצה טובה, אל תיתן עצות לצדיק, לך הביתה. למרות שלפי רשי זה בכלל היה בזמן אחר, בכלל אחרי מתנותר, אבל בסדר. לא משנה. אז עכשיו עד לפה זה כאילו הוא אמר דבר פשוט, אני לא יכול, אין לי כוח, אין פה איזה ויכוח מהותי. עכשיו תראו שהקטע הבא זה בעצם ויכוח, הוא לא אומר את זה, אבל בעצם מה שהוא אומר פה שהוא מתווכח עם אותם צדיקים מפורסמים. כי עד עכשיו הוא אמר שהם יכולים ואני לא יכול, עכשיו בקטע בהערה פה שלוש נראה שיש לו ויכוח מהותי האם בכלל הם צודקים שזה התפקיד של הצדיק. אבל ייתן עצות לכל יחיד שלא בדברי תורת שמיים, לא הייתה זאת מעולם. או, תראו, זה הקטע, תראו, זה יפה מאוד. אהובי ורעי, מאהבה מוסתרת תוכחה מגולה. זאת אומרת, בסדר, עד עכשיו, עכשיו אני רוצה כבר להגיד לכם מוסר, שמה? זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור, הייתה כזאת מימות עולם, והיה איפה מצאתם מנהג זה, באחד מכל ספרי חכמי ישראל, הראשונים והאחרונים. להיות מנהג ותיקים, זאת אומרת שזה נהיה מנהג חשוב, זאת אומרת הצדיקים, אלה שקמים וסיקין, הולכים לשאול בעצה גשמית, כדעת מה לעשות בענייני העולם הגשמי. כן? מצאנו כזה דבר, שהגיעו לצדיקים לשאול על ביטוח צד ג', אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים, כתנאים ואמוראים, אשר כל רז לא אנניס להו, ולהירים לו שבילי דרכיה, כי אם, איפה כן מצאנו ששאלו? בנביאים. אצל שאול המלך כתוב, שהוא הלך לחפש את האתונות, אז לאיפה הוא הלך? בוא נלך אל הרועה. נלך לנביא, הנביא יגיד לנו איפה האתונות. שם אצל נביאים זה משהו מוזר. אצל נביאים רואים שהיה כזה דבר, איבדתי את התרנגולת שלי, הלכתי לנביא, איפה התרנגולת? שמה, ותביא כסף לקורבן. ככה היה. ככה כתוב ששמואל היו מביאים לו כסף לקורבנות. פדיוינס, אחד המקורות של זה, זה מהסיפור הזה של שמואל, כן? שמואל כתב, שלא, הוא לא, אי אפשר לתת עד שייתן את המנה, כתוב מפורש בשמואל. היו נותנים לו, לרועה, לשמואל, היו נותנים כסף בשביל לעשות זבח, ואז הוא היה אומר לך איפה האבידה נמצא. אז אצל נביאים ממש זה היה.
אחד המפורשים שם, הם אומרים שזה גם רק היה נביאים ממש ממש קדומים שקראו להם רועה.
מלפנים, כתוב בנביא, מלפנים קוראים, נקרא הנביא בישראל הרועה,
משהו. שמה באמת אנשים היו שואלים אותם.
כן, יכול להיות, יכול להיות שגם בנבואה עצמה הייתה דרגות, אין הכי נמי, אצל ישעיהו. מה?
גם הגמור בברכס, בפרק שיעי, שהתיצות חלמות, אז אם אתה נותן כסף, אתה מקבל פתאום הכל.
כן, אז שמה זה, בגלל שזה אומר כלום, אתה גמר אומרת, כי בעצם זה שום דבר, מה שתגיד זה מה שיהיה, לא מה שהוא חלם. אז אני יכול להגיד ככה, הוא פשוט ברדיה לא גילה לרוב את הסיפור הזה, שזה מה שהוא יגיד, זה היה, אז ככה הוא יכל להוציא הרבה כסף.
אבל זה כדאי להגיד,
זה דווקא מקור לבבות, דרך אגב, לא לרבס. לבבות, שאומרים לך, אתה רוצה שזה, תביא כסף, והם לא מגלים שיש איזה פטנט אחר. לא בבות צדיקים, אני מכוון לכל המסחרה שיש, חוט מזה ולא יודע מה. אז פה הוא אומר שלנביא ממש, היה כזה מושג שהולכים ושואלים, אבל סתם ככה? כי שמואל הרואה אשר הלך אליו שאול לדרוש על דבר התנות שנעבדו לאביו. כי באמת כל ענייני אדם לבד מדברי תורה ויראת שמיים אינם מושגים, כאילו חוץ מתורה ויראת שמיים אינם מושגים רק בנבואה ולא לחכמים לחם. זאת אומרת חכמים אין להם שום מושג בזה. כמאמר חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ושבעה דברים מכוסים מבני אדם, אין אדם יודע במה מסתכר, ומלכות בית דוד מתי תחזור. זאת אומרת, הגמרא מביאה רשימה של שבע דברים שלא יודעים. אז כתוב שמה, אין אדם יודע במה מסתכר, וכתוב שמה, ומלכות בית דוד מתי תחזור. אז עכשיו, מלכות בית דוד, כולם מבינים שאין, אף אחד לא הולך לצדיק לשאול, תגיד לי מתי משיח מגיע, נכון? יש צדיקים שעשו חשבונות, זה עוד סוגיה שלמה. אבל לא, זה לא שאלה ששואלים, נכון? כי יודעים שאין לנו מושג בזה. אז גם כן, תשאל אותי איך אני אעשה פרנסה, הגמרא אומרת שזה אותו דבר, אומר הבעל התניא. אין להם מושג, כמו שאין להם מושג בזה, אין להם מושג בזה. כך אומר הבעל התניא, מה זה קשור אליו? דרך אגב, זה סתם עוד דימוי. הגמרא, כולם יודעים שאומרים ש-40 יום קודם יצירת הוולד, אז אומרים בת פלוני לפלוני, אז כאילו זה מראה עד כמה הנשמות קשורות. אבל באותו משפט כתוב גם כן בית פלוני לפלוני. זאת אומרת, הקשר בין אדם לנכסים שלו הוא גם כן 40 יום לפני יצירת הוולד, כן? זה סתם. הנה, ומה שכתוב בישעיהו יועץ וחכם חרשים, זאת אומרת שרואים שבן אדם שהוא לומד תורה הוא יועץ וחכם חרשים, וכן אמרו חז"ל בפרקי אבות, ונהנים ממנו, שמי שלומד תורה לשמה נהנים ממנו עצה ותושייה, כן? אז לכאורה זו הכוונה היא ששואלים אותו בענייני פרנסה, היינו בדברי תורה נקרא תושייה. כי המאמר חז"ל, יועץ זה שיודע לעבר שנים ולקבוע חודשים, כשסוד העיבור קראו עצה, וסוד בלשון התורה, כן? כל פעם שכתוב סוד בלשון התורה זה הכוונה היא עיבור חודשים, ועצה הכוונה היא בענייני תורה ועבודה. בקיצור, אז פה עד עכשיו הוא אמר, הצדיקים האלה, בקטע הראשון הוא אמר, הצדיקים האלה שהייתם הולכים לשאול כל הזמן בענייני גשמיות וכל הדברים האלה, הם זה לא מבלבל אותם, אותי זה מבלבל, אני לא יכול. אבל פה הוא אומר, הם לא צודקים. הוא לא רוצה להגיד את זה ישר אליהם, הוא אומר, אני אגיד לכם מוסר, אבל בעצם, מה שהוא אומר, תראו, אתם צריכים לשנות את ההבנה שלכם מה זה צדיק. עד עכשיו הלכתם עם שלומי קרלינר ושאלתם אותו מה לעשות עם הפרה, אז הבנתם שזה צדיק, זה לא צדיק, זה נבואה, ואין נבואה היום, אז אין לי מושג מה לענות לכם מה לעשות עם הפרה. אני יכול סך הכל להגיד לכם, בעבודת השם, ובעבוד השם גם כן זה קשה עליי שכל אחד יבוא ולשאול אותי שאלות, לכן צריכים לעשות תקנות מיוחדות, ואחרי כמה שנים, כמו שיצא לנו, לכתוב גם ספר. אז א' כל, סתם, מה שהיום מקובל מאוד, העניין הזה, אתם רואים שבחב"ד זה לא כזה מקובל. עכשיו, אתם זוכרים שדיברנו שהיה מהפכה בחב"ד, נכון? עכשיו, מי שואלים אותו על הכי 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 הרבה שאלות, ולא רק ששואלים אותו, ששמים בתוך הספר. אצל מי? אצל הרבה. נו, אבל הבעל התניא הסבא שלו אמר שלא שואלים שאלות כזה, רק נביאים יכולים לדעת. אבל צדיק לא יכול לענות לך ללכת לפה לעשות ביזנס. ויש אלפי מכתבים שאלו אותו על כל פרט הכי קטן, והוא היה מורב בפרט הכי קטן. כן? אז זה עוד פעם, אתה רואה שזה מהפכה לא כמו סבא שלו. אז התשובה הזה, כמו שאמרנו מקודם, למה רבי שלמה קרלינר כן קיבל את כולם על אווזים ותרנגולים? כי כמו שאמרנו, שור שנגח את הפרה, זה לא שור שנגח את הפרה. כל הגשמיות יש לה קדושה בעצם. אז בעצם הכל נוגע לצדיק. כל דבר גשמי יש לו נגיעה לצדיק. כי בעצם מתעסקים פה ענייני קדושה. אז בעצם צדיק קשור לכל דבר. אתה שואל שאלה, אבל זה לא היה פעם, זה היה רק בזמן הנביאים. נכון. אבל מאז שהבעל שם טוב הגיע, התחדש משהו בעולם, נכון שלא היה, נכון? זה לא היה עד עכשיו, המוראים היו שואלים אותם רק בענייני תויר, לא היו הולכים לשאול אותם. אבל אחרי שהבעל שם טוב גילה, שיש קדושה גם בגשמיות, ואנחנו מבינים שהכוונה היא לא רק שההשכלה יכולה לתת, שאני יכול להשכיל בענייני גשמיות, זה מקדש את זה, אלא יש קדושה בעצם שצריכה להתגלות, אז לכל ביטוח צד ג' יש איזה קדושה. אז ממילא יש לזה נגיעה לתורה, לצדיק, לתפקיד של מנהיג רוחני. כל מנהיג רוחני, אחרי חידוש הבעל שם טוב, צריך להתעסק גם בענייני גשמיות. אז זה ויכוח מהותי, כמו שהוא מבין, זה ויכוח מהותי עם הצדיקים האלה. ואם אתה רואה שבחב"ד פתאום זה השתנה, שאפילו בחב"ד אתה רואה ששואלים אותו על כל פרט, סימן שהוא ייפך את השיטה. כיוון שאנחנו עכשיו בעניין של מלכות, אנחנו עכשיו בדור האחרון, דור של משיח, דור של מלכות, אז צריכים להתעסק עם ענייני מעשה, אז כל זה גם כבר נוגע. זאת אומרת, בעצם הרבי האחרון הוא כאילו בכמה דברים חולק עם הסבא בעל התניא. ככה אני מבין את זה, יכול להיות שאני טועה טעות מוחלטת, יכול להיות שחבדסקי חסידים שמבינים מאוד הרבה יותר ממני בחבד, יגידו שלא ככה, אבל ככה זה נראה לכאורה מהתמונה הזאת, זה לכאורה סותר את ההנהגה שהייתה אצל הרבי.
אולי אפשר להגיד שבגלל זה השני, שהוא המקדש של כל
כן, אבל הוא לא תלמיד, הוא לא תלמיד של קרלין. כן, אבל הוא לא מקבל מקרלין, הוא לא מקבל, הוא מקבל מהרבס הקודמים. אבל הוא כאילו צריך לטפל בענייני מלכות. דבר מלכוס, הוא צריך לטפל בספירה הזאת שנוגעת למלכוס, ומה זה נוגע, מה זה המהות של דבר מלכוס, כל עניין המעשה, צדקה בפועל, לשים צדוקה ולהגיד פסוקים ולהגיד, הכל זה ממש לעשות טנק של מצווס, הכל זה ממש צבא של מצווס, הכל זה לפעולות המעשיות, זה נראה היפוך שהיה מהנקודה הזאת. עכשיו, אז זה מסביר את הרקע, שכל הספר בעצם הזה, עצם הדבר שמה התפקיד של צדיק, עוד נקודה, זאת אומרת, הרבה, ראינו בהכשרות סבריחים, אמר כמה דברים שיצא לנו שזה תלויים בוויכוח הזה. תלוי האם כל העניין של צומות, כן? אם אנחנו אומרים שיש קדושה בגשמיות, אז הצום זה שום דבר, זה שום דבר מוחלט. אם אנחנו אומרים שלא, זה רק האסכולה יכולה לקדש את הגשמיות, יכולה לגלות את האור שבגשמיות, אבל זה חייב להיות מחובר לחוכמה מידה, אז יש עדיין עניין של צומות. העניין של האם אנחנו מתייחסים אל העולם כאילו הוא דבר ביטול היש, האם יש, מתייחסים לזה כאילו יש מציאות קיימת או לא, גם כן ויכוח. עכשיו עוד ויכוח פה אנחנו רואים מתוך הדברים, הוא לא אומר את זה, אבל אתה רואה שפה הוא כאילו אומר שהם שונים, אבל בהערה הוא כאילו צועק עליהם ואומר שזה לא צודק, אתה רואה שיש להם גם ויכוח, מה תפקיד הצדיק? מה תפקיד הצדיק? עכשיו פה יש לי עוד איזה נקודה, למה לקרלין צריכים, זאת אומרת, לפי חב"ד, אז הרבי הוא בעצם רק מדריך בעבודת השם, כן? הוא בעצם מדריך, הוא יודע, הוא החכם הכולל, אבל הוא בעצם, התפקיד שלו זה בעצם ללמד חוכמה בינה ודעת, זה התפקיד שלו. והוא יכול לעשות את זה גם דרך משפיעים, כן? זאת אומרת, יש משפיעים שהם גם כן מלמדים דרך איך שהם קיבלו מהרבי, אז זה התפקיד של הצדיק. אז עכשיו, מה התפקיד של הצדיק לפי קרלין? למה צריך צדיק? זאת אומרת, למה במבנה של העולמות העליונים צריכים שיהיה צדיק? לשאול הכל, אבל למה זה בנוי כך? זאת אומרת, נכון, זה בפרקטיקה. בפרקטיקה יוצא שאתה צריך לשאול את הכל, כל דבר נוגע לצדיק. הצדיק יכול לדבר איתך בכל דבר, אבל השאלה היא, למה אני צריך את הצדיק? מה הצדיק עושה לי? אז לפי הוא משלים לי את החבד. אבל נגיד בקרלין, אתה אומר שלא צריך חבד בכלל. אתה תעבוד באמון הפשוטו. אז מה אני צריך, כשאני מתקשר לצדיק, מה אני משיג ממנו?
לא, הכל עבוד לסשם. מה? הכל עבוד לסשם בסוף.
כן, אבל נכון. אז אני רוצה לטעון שיש משהו יותר מהותי. זאת אומרת ככה. ברגע שקרלין באים ואומרים, תראה, אתה, אם אתה בן אדם פשוט, אתה תעבוד באמונה פשוטה, תפסיק לחפש השגות, תעבוד בכל הכוח באמונה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך לעשות את הדבר הזה. ואז זה יגיע. לאט לאט יגיעו גם כן אהבה ויראה, יגיעו גם השגות. אבל אתה, התפקיד שלך הוא כרגע להתרכז בעבודת השם. אז יוצא שאתם לקחתם בן אדם שהיה מורכב מחוכמה בינה ודעת, מידס ומעשים, וכאילו הוא חסר עכשיו, הוא נשאר חסר, נכון? בחב"ד אתה אומר ככה, בן אדם צריך גם להפעיל את המוח שלו, הוא צריך להפעיל את המידס, הוא צריך לעשות מצוות מעשיות. זאת אומרת, הוא בן אדם שלם, עם כל החלקים שלו הוא משתמש, אבל אם אתה בא ושולל חלק אחד מבן אדם, את החלק של ההשכלה, אתה אומר, הבן אדם לא להשתמש מזה, יש עניין לא להשתמש, לא, עוד הפעם, כשאנחנו מדברים,
לא להשתמש, זה כמובן לא להיות טיפש ולא כשלומדים, לומדים, אבל בעבודת השם, השאלה היא רק בזמן עבודת השם, כשאני מתפלל, האם אני עכשיו צריך להפעיל את החבד, לנסות להשיג השגות, או שאני צריך לעבוד באמונה פשוטה. אחרי זה כשלומדים זה משהו אחר, זה סוגיה אחרת, אבל אז מה אתה אומר לבן אדם? אתה צריך לעבוד בלי חוכמה בין עבדס, אז כאילו בלמום, אתה עושה אותו בלמום. אז בשביל זה, בקרלין חייבים את ההתקשרות לצדיק. כי צדיק זה דעת של כולם, כן? כמו שראינו שהרמב"ן, כמו שהוא הביא בשם הרמב"ן, כן? שיכול ללכת להלך לרוח של כל אחד ואחד, זאת אומרת שהוא כולל את כל הדעות, כמו שהגמור אומרת על מוישה רבינו, כשכל המורה שאומר משהו טוב, מוישה שפיר כאומר, זאת אומרת, הצדיק הוא, אז מילא, כשאני מתקשר לצדיק, הרי במקום אחר כל היהודים הרי לא יכולים לעשות את כל המצוות, נכון? כהן עושה את המצווה שלו. אז איך כולם מקיימים? זה ידוע, כן? יש לנו התקשרות, לכן אומרים לפני התפילה, אנחנו מתקשרים עם כל היהודים, בשם כל ישראל, אומרים לפני, בשם כל ישראל, בשם כל ישראל, נכון? בלשם יחוד, אומרים, בשם כל ישראל, למה? כשאני קשור אליך ואליך 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 ואליך, ביחד מתוכנו יוצא. אז יש פה נקודה קריטית שחייבים להיות מקושר לצדיק, למה? כי אם אין לי את החלק הזה, אם אני לא מקושר לצדיק, יוצא שאני בלמום, כי החלק של חבד, אתה אומר לי שעכשיו אני לא צריך להתעסק איתו בעבודת השם, כי יש עניין לגלות את הקדושה שנמצאת בתוך הגשמיות. אז מי ישלים לי את החלק של החבד? ההתקשרות שלי לצדיק תעזור לי, כמו שכשאני מתקשר לכהן, זה משלים לי את החלק של המצוות של כהונה.
אז למה
חבד צריך להגיד? אז אומר ככה, לפי קרלין, הצדיק, החיבור לצדיק הוא משהו שהוא חסר משהו בבן אדם, אתה צריך שההתקשרות תשלים אותו עם הזה.
אבל אם
האבוי
בחב"ד מתחיל לכולם...
אז כל אחד בעצמאי, כל אחד יש לו את החב"ד שלו, אז אני רק מדריך אותך איך אתה תפעיל את החב"ד שלך.
אז זה התפקיד של הרבי בחב"ד?
כן, כמו שהוא אומר להם, הוא אומר להם, אל תגיעו אליי, אני לא צריך שתגיעו אליי. איך אומר? ויברך אתכם ברכת שלום, לישב בביתיהם בשלווה. אתם לא, אל תגיעו, אתם לא צריכים אותי, אני צריך, מה אתם צריכים? אתם צריכים לדעת, זה, אז אני אשלח לכם ספר. ספר לא עוזר, אם יש פה משהו מהותי, שאתה צריך, שהמעשה של ההתקשרות הוא מעשה של השלמה, אז זה משהו אחר. פה העניין בחבד של התפקיד של הרבה, הוא לגלות את החבד, לתת עצות לחבד, אבל אז אתה עובד בעצמך. ותדעו לכם שאחד מהתנאים, כשהיה באחד מהתנאים, זה פחות דיברנו על זה מקודם. אחד מה... כשהיה ויכוח אם שלמה מקרלין יישאר ברוסיה או לא, אז שלחו לו אולי בהתחלה שלוש תנאים שהוא יכול להישאר ברוסיה. זאת אומרת, הרבי נחמן בן טבסק אמר שהבלטן צריך להניג את רוסיה, אבל אם שלמה מקרלין רוצה להישאר בשלוש תנאים. מה אחד התנאים? שלא יגיד שהצדיק נושא את נוסיו. שלא יגיד שהצדיק עושה דברים בשביל הציבור במקומו. כל בן אדם צריך לעשות בעצמו. הצדיק יכול להדריך אותו מפורש בתנאים שהם שלחו לבלטניה. זאת אומרת, אחד הוויכוחים הגדולים היה, באמת, זה דברים מפורשים, חבל אולי באמת שלא התפסתי את זה. אחד התנאים המפורשים היה, שאמרו לבשם מקרלין, אל תגיד שהצדיק נושא את נוסף. זאת אומרת, לפי בשם מקרלין, הצדיק... עושה דברים שאתה לא יכול לעשות, כיוון שאתה חסר בהם, כיוון שאני, מה שאני מדריך אותך לעבודת השם זה, שאתה תתעסק בענייני עבודה בכוח, כי ככה תגלה את, את הקדושה שבגשמיות. אז חסר משהו, אתה חייב שהצדיק ישלים לך את זה. וחב"ד אומרת, הפוך, מה פתאום? בן אדם צריך הכל לעשות בעצמו. אין שום חלק בכל החלקים של הבן אדם, שאתה יכול להשאיר למישהו אחר. אתה חייב הכל לעשות בעצמך, אני יכול לעזור לך, אני יכול לתת לך הדרכות, אני יכול להשפיע עליך קדושה, אני יכול לעשות הרבה דברים, אבל אתה צריך לעשות את זה הכל בעצמך, בסופו של דבר, אתה בעצמך.
זה
כן?
קצת פרדוקס, שבחב"ד, איפה שרוצים שהכל יהיה חב"ד,
כן.
שם הרב ממש עוזר בפועל, במדריך מה לעשות,
כן.
יותר עם מעשים, ובקרים זה בדיוק הפוך, איפה שהמעשים זה העיקר וזה כן. החשוב, שם הרבי הוא נמצא במקום אחר שמקשר אותם לעולמות עליונים.
כן, זאת אומרת, כאילו, הצדיק הוא לא באותו, הוא לא עושה את מה שאנחנו עושים, הוא ב, 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 ברמה אחרת, זה לא שהוא עושה את זה יותר טוב מאיתנו, הוא עושה משהו אחר, וזה, אנחנו, והוא משלים את העבודה שלנו, משהו בעבודה שלנו חסר, זאת אומרת, אז יש פה כאילו, זאת אומרת, בחב"ד אומרים לך, תדע לך אתה לעצמך, אף אחד לא יעזור לך. אם לא תעזור לעצמך, אף אחד לא יעזור לך. אני יכול לעזור לך, לסייע לך, לתת לך זה. רב שלמה קלין אומר, מה שאתה לא עושה, אני עושה בשבילך. זה הוויכוח, כן? וזה ויכוח עצום. אולי באמת, שווה באמת להדפיס את זה. זה אחד הוויכוחים המרים, מה התפקיד של צדיק. ופה רואים מה הנקודה. זאת אומרת, הנקודה היא בענייני גשמיות. מה הנקודה? האם יש קדושה לגשמיות? אם יש קדושה לגשמיות, אז הכל נוגע לרבה. זה דבר ראשון. ודבר שני, לפי חב"ד, אתה לא חסר שום דבר, כי אתה צריך להפעיל את החב"ד של עצמך. לפי קרלין, אתה חסר משהו, אז אתה חייב את ההתקשרות לצדיק, כי אם לא, אתה חסר. אתה
אני לא מבין דווקא
אתה חבדניק, בסדר?
לא, אני לא מבין.
שמה?
מה חסר, שצריך את הרבה.
כשאתה מתפלל, קרלין אומרת לך, אל תשתבש עם חב"ד, בדווקא. זאת אומרת, אתה לא צריך
תעשה
ותחשוב רק אמונה, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הדבר היחיד שאתה חושב.
כמו הסוס.
כמו הסוס שהולך לברית מילה. עכשיו, אז יש פה שאלה מהותית. הרי בן אדם, אין מה לעשות, הוא מורכב מחב"ד, הוא מורכב ממידות, הוא מורכב ממעשים. אז חב"ד אומרת, יש לי תשובה לכל החלקים שלך. אתה צריך להשתמש בחב"ד, אתה צריך להשתמש עם מידות, אתה צריך להשתמש עם מעשים. קרלין בא ואומר לך, עזוב, תשתמש רק במעשים. אז כאילו היא מפקיעה מהבן אדם חלקים מהאישיות שלו. היא אומרת לו, אל תשתמש בעבודת השם, בשעת עבודת השם, בחלקים מהאישיות. אז מי ישלים לי את זה עכשיו? יוצא שאני בלמום כאילו. הרי אם הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם שיש לו את שלושת הדברים האלה,
הוא יכול לעשות את זה לבד.
הוא לא יכול לעשות את זה לבד, כי יש עניין שהוא לא יעשה. לא בגלל שהוא לא יכול. אפשר לעשות את זה בפועל. אבל יש עניין שבן אדם לא יעשה את זה. למה? כי בזה שהוא לא משתמש עם החב"ד, והוא משתמש רק עם כוח, הוא מגלה קדושה יותר גדולה מאשר תתגלה, מאשר אם הוא ישתמש בחב"ד. כי הוא מגלה קדושה שנמצאת בתוך גשמיות. אז יש לנו פה אינטרס.
אם הוא עושה את זה לבד, זה לא כל כך גבוה אם עושה עם הרבה.
אז הרבה משלים לו את החלק שהוא לא יכול לעשות, כי יש לנו עניין שהוא לא יעשה. עוד פעם, הוא לא יכול לעשות, זה לא בגלל שהוא לא יכול. זה לא שבקרלין יותר טיפשים מחב"ד. יש להם עניין לא להשתמש עם חב"ד בשעת עבודה, כיוון שיש לנו פה עניין בעבודת השם לגלות קדושה בגשמיות. איך אתה תגלה קדושה בגשמיות? על ידי שאתה תשתמש עם הכלים הכי נמוכים. אתה תצעק, ואתה לא תחשוב, ואתה תחשוב רק בעניין של אמונה, אז זה מגלה קדושה הכי לכאורה בדברים הכי פחותים. אז מי ישלים לי את החלקים שצריכים? אין מה לעשות, כל נפש צריכה את זה. הצדיק, על ידי ההתקשרות שלו, הוא ישלים לי את החלקים האלה.
איך זה עובד עם חב"ד? למדנו לפני כמה שבועות שיש אנשים שלא חכמים.
כן.
מה הם עושים?
אז הם יישארו, ככה, אין מה לעשות. אז זה מה שאנחנו נראה בהמשך. כן. מה שטרגי בספר בלטניה, שאנחנו נראה, שבעצם
אין להם רבי.
לא, שבסופו של דבר הוא אומר לך, יש בן אדם שזה הגבול שלך ואתה לא תצליח לעבור אותו. מה שאנחנו נראה בהמשך, ספרום של בנוינים. כן, יש עיברו נשום, יש כל מיני אפשרויות מוזרות, זאת אומרת, זה לא אפשרויות רגילות. האפשרות הרגילה היא שבן אדם שנולד עם נשמה של צדיק, אז הוא יכול להגיע לדרגה של צדיק, ואם הוא בדרגה של בנוני, הוא יישאר לעולם בנוני.
ככה הוא אמור להישאר.
זה תפקידו להיות בנוני. כן? אז זה כאילו,
זה בינוני.
בינוני זה לא בינוני של היום, נראה עוד שנייה מה זה בינוני, כן? נראה בספר מה זה בינוני. הלוואי שנתקרב להיות אפילו בינונים, אבל בכל פנים זה אומר שהוא נותן לך גבול. הוא אומר לך, עד פה אתה יכול, בכלל יכול להגיע, מפה ואילך אתה לא יכול להגיע. אבל אם, ולפי קרלין, הם לא יתנו לך כזה גבול. למה? כי כיוון שזה עניין של קדושה שנמצאת בגשמיות, אז לכל העולם, זאת אומרת, בקיצור, קרלין יותר קרובה לטענה של קורח, שכל העולם כולם קדושים. יותר קרובה, נכון? שבכולם הקדושה שווה. אתה לא יכול להגיד יש צדיק, זה נראה בהמשך.
קדושה לא שווה, אבל קדושה יש access, יש
גישה לכולם. הפוך אולי. הקדושה היא שווה, השאלה אם כולם יש access אליה. הפוך. הקדושה היא שווה בכולם, כי זה הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אז אין הבדל בין גילוי אלוקות שנמצא בפלוני לאלמוני. השאלה אם לכולם יש אקסס שווה לשם, זה כבר שאלה אחרת.
חוץ מהאדמו"ר.
צדיק זה משהו אחר, נשמה של צדיק זה משהו אחר.
יש
שווים
יותר.
יש פה עוד איזה קטע, אולי אני אשמור את זה, אני לא יודע.
זה באמת האי-הבנה של...